שבוע שעבר דיברנו על משהו שמושפע, כן, כל השיעורים שלנו אנחנו מדברים על ההשפעות של החילון ואיך זה משפיע אחרת על מקומות שונים בעולם היהודי. שבוע שעבר דיברנו על משהו קצת יותר, על השפעה קצת יותר מרוכחת, נקרא לזה ככה, על איך מתייחסים ליהודים שהם לא שומרי מצוות. השבוע אנחנו נדבר על משהו שהוא ממש ההתנגשות הגדולה, כי הוא מכיל בתוכו שני מרכיבים מאוד משמעותיים של ההתנגשות של החילון, המודרניות וההלכה, שאחד מהם זה החלשות במעמד של הקהילה והרב, המוסדות של הכוח של הקהילה, הכוח של היורד ועובר למדינה, והשני הוא המעמד האישי, שזה סוגיה שיש לה השלכות מאוד מאוד חמורות בהלכה, ולכן ההלכה לא כל כך יודעת לזוז. בסוף השיעור הקודם דיברנו על הקצב של ההלכה, בהתחלה, סליחה, שזה ממש בסדר, שהיא מתקדמת יותר לאט מהמציאות, וזה צריך לנרמל את הפער הזה. אז היום זה אחד הנושאים עם ההשלכות הכי גרועות של ההתנגשות הזאת, ולכן אני חושבת שצריכה להיות לנו קצת פחות סבלנות לשני הכיוונים, קצת פחות סבלנות להלכה וקצת פחות סבלנות למציאות, כי הנזק שיוצא מההתנגשות הזאת הוא ממש ממש קשה. אנחנו נדבר על הבעיות של נישואים אזרחיים מול נישואים דתיים, מה האפשרויות שהדבר הזה נותן לנו, מה הבעיות שהדבר הזה יכול לגרום לנו, לגרום לנו לעולם ההלכה, לאנשים ששומרים הלכה, ובעיקר על זוגיות שהיא לא שוויונית, לא מבחינת מי עושה כביסה ומי עושה כלים ומי מגדל ילדים, אלא לא שוויונית מבחינת הכוונה והמודעות של שני האנשים שנכנסים אליה. מה קורה במקרה כזה, מה ההלכה יכולה להגיד על מקרה כזה, ומה המציאות יכולה להגיד על מקרה כזה, ואיפה אנחנו יכולים להציל את המציאות מעצמה, בעזרת כלים הלכתיים די רדיקליים, שלצערנו בעולם ההלכתי המקובל יחסית היום אף אחד לא מתקרב אליהם, ואני רוצה, לא יודעת אם לקרוא לאמץ אותם, אבל לפחות לחשוב דרכם מחדש על המציאות שלנו ועל המחירים שהיא גובה מכל הכיוונים. אנחנו נתחיל בשנייה על המילים זוגיות ממוסדת, בסדר? יש לנו זוגיות שהיא ממוסדת מבחינה חברתית, נכון? כולם יודעים שיש תא משפחתי מסוים. הם גרים ביחד, יש להם חשבון בנק משותף, ילדים כן או לא. החיים שלהם הם משותפים של הזוג הזה, בסדר? זה זוגיות חברתית. יש זוגיות אזרחית. הם רשומים אחד בתעודת זהות של השני, הם... לא יודעת, אם אחד מהם ילך אל עולמו, השני יירש אותו מבחינה חוקית, יש לזה השלכות אזרחיות. יש לזה השלכות דתיות, כמובן הלכתיות, אבל הם לא כל עולם מתחייב מהאחרים, בסדר? אז מה קורה כשיש לנו חלק מהאלמנטים של הזוגיות ולא חלק אחר? ממסד דתי יכול להכיר בנישואים האלה, ואז זה נקרא נישואים כדת משה וישראל, שיש להם כניסה מאוד מסוימת וחלילה יציאה מאוד מסוימת. ויש ממסדים אחרים. יש ממסד אזרחי שמכיר בנישואים, יש ממסד חברתי שמכיר בנישואים. והשאלה היא מה ממסד דורש כדי להכיר בנישואים בכניסה או ביציאה מהם, בסדר? והשאלה אם אפשר להיכנס מדלת אחת ולצאת מאחרת או לא, כשהחשש המרכזי והגדול של עולם ההלכה מהדבר הזה הוא ממזרות. בסדר? איך ממזרות קורה? הכניסה לעולם הנישואים כדת משה וישראל היא בעזרת חופה וקידושים, שהמרכיבים שלהם מאוד פשוטים. לא צריך הרבה מאוד בשביל להתחייב בדבר הזה, שזה חתן וקלה. טבעת, שווה פרוטה כלשהו, חפץ שבעזרתו מקדשים. איזושהי סמכות הלכתית שמפקחת על מה שקורה שם, בסדר? שזה דרישה לא מאוד מתחייבת. שני עדים, שזה דרישה כן מתחייבת, תכף נראה בדיוק. לא יודעת אם נגיע לזה בעצם. על העדים, אם הם חלק מה... כאילו, אם הם כמו חתן וקלה ושווה פרוטה, שבלעדיהם זה לא קרה, או שהם פשוט שם כדי להגיד, הדבר הזה קרה, צריך איזושהי אינדיקציה, הם עדים, כמו עדים, לא יודעת, אם מישהו גנב, אז יש עדים למעשה הזה. וחוץ מכל הדברים האלה, צריך גם אמירה, הקשר, בסדר? צריך להיות ברור שהחתן והקלה, כשהוא אומר לה, הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל, ושמה לה טבעת, והיא מסכימה להתקדש או רוצה להתקדש, בסדר? זה... אנחנו הרבה פעמים נוטים לפספס כמה זה חשוב, המרכיב של הרצון לקידושין מצד הקלה, בלעדיו שום דבר שם לא חל. אבל לא צריך הרבה יותר מזה, בסדר? כל האלמנטים שאמרתי. יש עוד כל מיני דברים שאנחנו מוסיפים מסביב שהם חשובים מבחינה הלכתית, אבל ההיעדר שלהם לא מבטל קידושין, בסדר? עושים שבע ברכות, צריך לעשות את זה במעמד עשרה אנשים, צריך להיות שם עניין. אבל אם אין שם עניין, הקידושים חלו, הקידושים קרו. הגרעיניים לפחות, את האלמנט הזה אנחנו גם עוד נראה בהמשך. זה הדרך שבה ההלכה היהודית מכירה בזוגיות ממוסדת, בסדר? ככה עושים את זה. והדרך יציאה, ברגע שנכנסנו בדרך הכניסה הזאת, דרך היציאה מבחינת ההלכה חייבת להיות גט. שגט זה דבר הרבה יותר מורכב, בסדר? דרך היציאה הרבה יותר קשה מדרך הכניסה, גם אם אנחנו משאירים בחוץ שנייה את המצב הפוליטי היום, הקשה של מדינת ישראל. גם אם אנחנו אומרים, הכל בסדר, כל המערכת מוכוונת לטובת פתרון בעיות שצריך לפתור, עדיין גט זה דבר הרבה יותר מורכב, הוא חייב להיות מאוד מאוד מדויק, בסדר? יש מסכת שלמה על איך השמות של בני הזוג בדיוק צריכים להיות כתובים, ואיך הדרישות של הגט צריך, יש אנשים שזה המקצוע שלהם, בסדר? סופר גיטין, כי זה ממש צריך ידע מקצועי ממש עמוק ורחב כדי לכתוב גט, גט זה דבר מסובך, וגט זה דבר מסובך בכוונה, אני חושבת, ההלכה רוצה להגיד לנו, לא לפרק, כאילו, יש אפשרות לפרק, בניגוד ל... עולמות דתיים אחרים, יש אפשרות לצאת מניסויים, אבל זה כנראה צריך להיות מסובך. כי צריך לחשוב על זה טוב. ברגע שזוג מיסד את הקשר ביניהם, כנראה שהייתה להם סיבה למסד, אנחנו בעד זוגיות, אנחנו בעד משפחה, אנחנו לא רוצים לפרק דבר כזה כל כך מהר. אז יש אפשרות, אבל זה קשה. ומה קורה ברגע שנכנסנו בדלת הכניסה, אבל לא יצאנו בדרך היציאה, בדלת היציאה הזאת הספציפית. זה לא היה שם גט, החשש הגדול הוא בממזרות, כי אותה אישה, אם היא תלך ותהיה עם גבר אחר, יהיה לה ילדים שהם לא מהגבר הראשון שהיא מסדה איתו זוגיות, אז הילדים האלה הם בחשש ממזרות. עכשיו, אנחנו נשים את המצב, שוב, המצב החוקי והמשפטי בישראל היום לגבי ממזרות בצד, אנחנו לא ניגע היום כי אין לנו זמן. כן.
סתם
טעיתי,
בסוף, כאילו, את
שם
את הדגש על הגט, אבל מרכיב התוצאה, אני עם הילד, ונכנס נגיד לשיקולים כשהאישה היא לא יכולה להראות, ובאמת זה לא משנה, כאילו, אנחנו רק מדברים על אלמנט שמישהי תעזור את הגבר כשהיא עדיין נשואה אליו, ותחיה עם מישהו אחר, כשאין לנו שום חשש שגדלו ילדים.
אז יש שוטים שעוסקים בזה, אנחנו לא ניגע מזה היום, כי הנקודה שאני רוצה להשתמש לשיעור שלנו, זה החרדה הגדולה של כל פוסקי ההלכה, מלזוז ימינה ושמאלה בדבר הזה. בסדר? למה אנחנו לא, ממש ממש נזדרים להשתמש מכלים רדיקליים שקיימים בעיניים שלנו? כי אנחנו נגרום לממזרות. בסדר? בתור פתרון כולל, לא בתור דיבור על זוג מסוים. וזה הפחד הגדול. עכשיו, איפה מתחילה הבעיה? הבעיה מתחילה בזה שזוג בונה את החיים שלו, מתחיל את החיים שלו ביחד, נכנס דרך הדלת ההלכתית, אבל לא רוצה לצאת מהדלת ההלכתית מכל מיני סיבות. בסדר, עכשיו אני רוצה לשים פה על השולחן, כי אני לא אוהבת לברוח מפילים, ואני חושבת שזה נורא נורא חשוב לדבר על זה, את חוסר השוויוניות המטורף במקרה כזה, בין הגבר לאישה, בסדר? קידושים כדת משה וישראל, אמרתי קודם שאחד האלמנטים ההלכתיים הקריטיים בטקס חופה וקידושים, זה הסכמה של האישה להתקדש, בסדר? אבל זה שהגבר הוא אקטיבי, הגבר הוא אומר והוא נותן והיא מקבלת, זה קריטי, גם בכללי הטקס, בסדר? באיך שזה עובד, אבל גם במהות של הטקס, ואני לא רוצה לברוח מזה. יש כל מיני דרכים להפוך ניסויים כדת משה וישראל לדבר שוויוני יותר ויותר, בסדר? לסגור את הפער, אבל במהות, הטקס עצמו, יש גבול לכמה הפער הזה יכול להיסגר, וגם ההשלכות שלו, בסדר? ההשלכות על גבר שנכנס בדלת הכניסה הראשית ולא יוצא ממנה, ההשלכות על הגבר הן ממש ממש קטנות, ההשלכות על האישה הן הרבה יותר גדולות. וגם בחומר ההלכתי המקורי, ואיך שזה מתבטא בחוק הישראלי היום, זה עוד יותר. קודם אני רוצה לשים את זה פה, כאילו אני בגדול מאוד בעד המוסד הזה של חופה וקידושים, עברתי אותו בעצמי, אבל אני חושבת שממש, כאילו צריך להסתכל על המחירים האלה בעיניים פתוחות, ודווקא בגלל שאנחנו בעד הדבר הזה, האחריות שלנו היא לצמצם את המחיר. וזה מה שנעשה ממש לקראת סוף השיעור. נראה איך אפשר, נראה איזה כלים רדיקליים יש לנו היום שאנחנו יכולים להשתמש בהם, ושהשתמשו בהם לפני לא הרבה מאוד דורות. וזה ההבדל הגדול בין העולם האשכנזי לעולם המזרחי בנושא הזה. שוב, ממש בכותרות גדולות. כשהעולם של פוסקי ספרד נתקל בזה, הוא פחות, לפחות הפוסקים הספציפיים שנדבר עליהם היום, הוא פחות מהסס ללכת לתותחים הכבדים, בסדר? לכלים הרדיקליים. הם עושים את זה ולא פעם אחת. ואני רוצה להתחיל את הלימוד המשותף שלנו במשנה שיש לפניכם. בסדר? אז פעם ראשונה שהבעיה הזאת אנחנו נתקלים בה, היא במשנה. בסדר? אני במקור א', במסכת גיטין. בסדר? דיברנו על שני מסלולים, מסלול אזרחי ומסלול דתי. בסדר? מסלול, בוא נקרא לזה ככה, פה עדיין אין מסלול אזרחי. בסדר? אז יש את המסלול הלכתי והמסלול החוץ הלכתי. אני רוצה שנחזיק אותם לאורך כל המסלול ביחד. זאת אומרת, האם אלמנט אחד של נישואים, אלמנט אחד של זוגיות, שהזוג מתכוון אליה, אבל הוא לא מתכוון לשאר האלמנטים, האם ההלכה תכיר בדבר הזה כזוגיות הוליסטית? ותגיד, אוקיי, זה דבר שנכנסתם עוד פעם מהדלת הראשית, למרות שלא התכוונתם, זה אומר שאתם צריכים לצאת מהדלת הראשית, בסדר? האם הזוגיות, האם ההלכה מכירה בדבר כזה ומשתיתה עליו את החוקים שלה? או שההלכה יכולה להגיד, לא, יש לנו אלמנטים של זוגיות שאנחנו, שהם לא מחייבים את שאר כל התפיסה הזוגית. והסיטואציה שאנחנו מדברים עליה זה זוג שהתגרש, בסדר? התחתן חופה וקידושים, ניתן שם גט כהלכתו, ובדרך הביתה הם הלכו לישון בבית מלון ביחד. שאלה היא מה קורה עם זה, בסדר? המגרש את אשתו ולנה אמו בפונדקי. בית שמאי אומרים, אינה צריכה ממנו גט שני, ובית הלל אומרים, צריכה ממנו גט שני. אי מתי? בשעה שנתגרשה מן הנשואים. בסדר? צריכה ממנו גט שני, זה אומר, הכרנו במעשה שקרה בפונדקי כנישואים מחדש, ולכן אם הם לא רוצים להמשיך להיות ביחד, חייב להיות שם גט, ואם לא, אז לא. ומודים בנתגרשה מן האירוסים שאינה צריכה ממנו גט שני. בסדר, אם זה היה בתקופה שאנחנו מדברים עליה פה, החופה והקידושים קרו בהפרש של בערך שנה ביניהם, בכל מקרה איזושהי תקופת זמן. היה שני שלבים של מיסוד הזוגיות. ואם אם הם רק בשלב בין הראשון לשני, אז היא לא צריכה ממנו גט שני, אם כבר עברו את שני השלבים, אז כן. דבית שמאי סברי, אדם עושה בעילתו בעילת זנות, ובית הלל סברי, אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות. בסדר? אם יש לנו אלמנט מיני של הזוגיות, אם המיניות בזוגיות התממשה, אופ, הזוגיות המלאה התממשה. הזוגיות המלאה התממשה, זה אומר, הזוג הזה חייב גט שני. ואני רוצה שבדף מקורות השני, יש לנו גם את הרמב״ם וגם את הריבש, וגם אנחנו יכולים לראות איך זה התפתח קצת בדורות שאחר כך, שמדברים על השאלה, האם הסיפור הזה של היא חייבת, היא לא חייבת עוד גט, האם הוא רק במקרה שהם כבר היו נשואים פעם, זאת אומרת, יש פה זוגיות קיימת, הם פשוט לחצו על הכפתור מחדש והפעילו את הזוגיות עוד פעם, ולכן הם חייבים גט שני. או שלא, זה על כל מקרה. כל מקרה שהוא, אנחנו בעצם, ההבנה היא שההלכה לא מכירה במיניות חוץ זוגית, וההלכה לא מכירה בזוגיות חוץ הלכתית. זאת אומרת, והשרשרת הזאת מובילה לכל מעשה מיני מצריך גט אחריו. בסדר? כן.
מה ההתלבשות?
שאלה מעולה. ניגע בזה. בסדר? כאילו, ממש, ממש תכף נראה. מה? שאלו מה עם פילגשות. שאלו מה עם פילגשות. אנחנו ניגע בזה. בסדר, ההנחה של כל השיח הזה של הראשונים והאחרונים מתחיל מזה שהגאונים, הייתה הנחה רווחת אצל הגאונים, שמה שאמרתי עכשיו הוא נכון. זאת אומרת, כל מעשה מיני מעיד על זוגיות ממוסדת שמחייבת גט אחריו. בסדר? אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות. שזה באמת התפיסה הכי מרחיבה והכי מרחיקת לכת שאפשר לקחת, ואנחנו רואים איך כל הדורות שאחר כך יצמצמו אותה. אני רוצה שתסתכלו גם מה הרמב"ם אומר, גם איך הריבש בדיוק לוקח את הדברים שלו ומה הוא עושה איתם, ואיך זה בסוף בסוף מגיע לשולחן ערוך. אנחנו ניפגש פה עוד 20 דקות. 20 דקות, בסדר? ב9:15 וקצת. זה חומר הלכתי קצת קשוח, בסדר? יש פה שפה הלכתית קצת גבוהה. אם אתם רואים שאתם נתקעים על מילים, אז תמשיכו, כאילו הסיפור הוא להבין. אם יש איזושהי בעיה בהבנת המשמעות, אני פה והרב לנב פה. אבל אני רוצה שתראו את התמונה המלאה. בסדר? מעולה. אז 9:15 נחזור. טוב, מה ראינו על מה ההלכה חושבת על זוגיות חוץ הלכתיות? מתי? מי? למה? מי מתנגד? מי אוהב?
אני לא חושב שההלכה חושבת משהו, כאילו אני נזהר מלהגיד מה ההלכה חושבת, אבל היא בהחלט מנסה כמה שיותר להתרחק מלהגיד שזה זוגיות.
להתרחק ממה? סליחה שוב?
מלהגיד שזה קידושין.
כן, כי?
כי אני חושב שהאג'נדה היא כדי למנוע עגונות, אבל כאילו, אבל יכול להיות שפשוט, כי זה לא קידושין עד שזה לא נעשה ממש כדי חושב ישראל.
אוקיי, תודה. עוד מחשבות? מישהו שראה משהו אחר? אוקיי, אז בעצם אתה צודק מאוד בזה שההלכה מנסה להגיד, תשמעו, יש טקס, יש דלת כניסה ראשית, ואחרי יש את החיים. ואז חלילה, אם רוצים, אז יש את דלת היציאה. אבל בעצם, לפני שאנחנו מדברים על דלת היציאה, אנחנו מדברים על נקודת הכניסה ועל כל הקו שאחריה. אז בנקודת הכניסה אנחנו יכולים, כמו הריבש, להגיד, אם זה נוצרי אז לא, בסדר? אם בחרתם בכוונה בדת אחרת, אז אולי זה משהו שמחליש. אבל חוץ מנקודת ההתחלה, יש לנו את החיים שאחר כך. ובחיים שאחר כך ההלכה מכירה, ובעקבותיה גם כל ההשלכות של ההכרה ההלכתית, בחיים זוגיים משותפים. זאת אומרת, והשאלה היא, ואנחנו רואים את זה אחר כך גם בשולחן ערוך, יש משמעות מאוד גדולה לפומביות, בסדר? לציבוריות של הדבר הזה, כי אין דבר כזה זוגיות סודית. כאילו, יכולה להיות. אבל אין לה... כאילו, כשדיברנו בהתחלה על ממסד שמכיר, אז ממסד יכול להיות ממסד דתי ויכול להיות ממסד חברתי, והממסד החברתי שמכיר לא יכול להכיר בדבר סודי. בסדר? אם אנשים רואים שזוג גר ביחד, אנשים יודעים שיש להם, לא יודע, אותו אחד זה שהם הולכים לקניות ביחד, שהם חיים ביחד, זה חיים משותפים. ובדבר הזה ההלכה יותר נוטה להכיר מאשר בטקס כניסה כזה או אחר. בסדר? תכף נראה גם טקס כניסה יהודי מסוגים שונים. כי מה שמשנה זה החיים הציבוריים המשותפים. וזה ההלכה, על זה ההלכה מסתכלת ואומרת, אוקיי, לדבר הזה אני כן ממש צריך להתייחס. עכשיו אנחנו רואים שכל כאילו הדרך של הראשונים והאחרונים לדבר על הדבר הזה, זה על כאילו קידושי ביאה ואיך שהם, מה היישום שלהם בחיים המשותפים. בסדר? זה לא מתוך איזושהי מיניזציה של הזוגיות, אלא להגיד, בסוף מיניות זה חלק מזוגיות, חלק אינרנטי מזוגיות. אם אנחנו יודעים, אם כמובן, לא המעשה הזוגי הוא פומבי, אבל אם המיניות הזוגית היא פומבית, כולם יודעים שהם גרים ביחד, כולם יודעים שיש להם חיים מיניים משותפים, זה אומר שיש להם חיים זוגיים משותפים. בסדר? עכשיו, גם האנשים הכי מתקדמים מבחינה היסטורית שאנחנו ניגע בדברים שלהם היום, גם הם לא חיים בעולם שבו יש הבנה חברתית רווחת לזוגיות שהיא לא מחייבת, והיא כן פומבית וארוכה בסדר? לא מחייבת, לא מבחינת מחויבות אחד לשני, וגם לא מחייבת מבחינת אנחנו נחיה כל החיים ביחד. אנשים עוברים לגור ביחד בזוגיות, גם אם הם לא חושבים שהיא תהיה לאורך ימים ושנים. בסדר? וזה לא דבר שאף אחד מהפוסקים שאנחנו ניגע בהם היום מדבר עליו, כי זה דבר פשוט שתלוי בהתקדמות חברתית, בהתקדמות, בהתדרדרות, תלוי איך מסתכלים על זה, אבל בהתקדמות היסטורית. בסדר? זה משהו שלא היה קיים בכלל לפני 100 שנים בעולם. זה לא היה דבר. אולי יותר, סליחה, אולי 100 שנים הגזמתי. אבל הסיפור הוא שהמשמעות ההלכתית שאנחנו נותנים לדברים האלה היא המשמעות של החיים המשותפים ולאו דווקא של הטקס. ותראו, הריבש אומר לנו על הטקס עצמו אנחנו לא מכירים, בסדר? נעשו בנימוסי עובדי כוכבים וכהני במות שאין בהם חשש קידושים, אף אם היו בהם עדים קשרים שהרי לא נתקיים בהם, נתן הוא ואמר הוא, בסדר? לא הייתה אמירה ולא היה נתינת הבת. לא משנה אם היו שם עדים שראו אותם ביחד. עכשיו, מה זה עדים שראו אותם ביחד? זה הגורם הפומבי והציבורי הזה. אבל, ואז אנחנו רואים, כשזה מגיע לשולחן ערוך, אפילו בא עליה לשם אישות בינו לבינה, אינה נחשבת כאשתו. בסדר? אם הדבר הזה סודי, אז אין לנו את ההכרה החברתית, את ההכרה הציבורית. והסיפור הזה של ההכרה הציבורית, זה מה שאנחנו... בתור עולם ההלכה, כשאנחנו עוסקים לזה, זה מה שיכול להיות בעייתי, זה מה שאנחנו מצביעים ואומרים, אולי צריך פה אתרה מיוחדת, אולי צריך פה דרך כניסה אחרת. ובואו נראה איך מתייחסים לזה, סליחה, במאות ה-19 ו-20.
אבל יש מקום שכאילו, שלוקח את זה לכיוון טיפה אחר, זאת אומרת, גם אם הם חיים בצורה, ככה הבנתי לפחות את אותה רגש, שגם אם הם חיים בצורה מאוד 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 ציבורית, בגלל שהם גילו דעתם שזה לא כדעת משה וישראל, אז זה לא כדעת משה וישראל.
נכון, ועל זה הסתמכו פוסקים בזמננו שיגידו נישואים אזרחיים לא מחייבים גט. בסדר? שזה רוב רובם של האחרונים, זה מה שהם אומרים. אבל זה כי היה שם טקס אחר אלטרנטיבי. בסדר? אם אנשים הלכו להתחתן ב... לא יודעת, שיאיר לפיד יחתן אותם, בסדר? אז הם גילו דעתם שהם לא רוצים חופה וקידושים כדת משה וישראל. אבל אם הם פשוט גרים ביחד, ואחרי 3 שנים הם נפרדים, זה שאלה אחרת, בסדר? כי הם לא גילו דעתם שכלום. וגם על זה אנחנו מדברים. אז בואו נראה, בסדר? אנחנו נדבר קודם כל על יהדות ארצות הברית, על שניים מהפוסקים החשובים של יהדות ארצות הברית בדורות שלנו, שמייצגים גישות שונות. ואז אנחנו נראה שני פוסקים, בעצם פוסק אחד וחבורה אחרת של פוסקים, שהתמודדו עם הדבר הזה בערך דור קודם, ומצאו פתרונות מאוד מאוד רדיקליים לסיפור הזה, כי הם נתקלו בבעיה. בסדר? כשהרב הנקין והרב פיינשטיין מדברים, הם פחות נתקלו בהשלכות השליליות, שהם כבר נמצאים אחרי נקודת הדרך יציאה החוצה שבה נתגלעה בעיה, כי אחד הצדדים לא מוכן להתגרש, אלא הם פשוט מדברים על המעמד הציבורי, המעמד ההלכתי של נישואים אזרחיים או נישואים דתיים אחרים. בסדר? ואני בעמוד, כן עם הכותרת, בסדר? במקור 2. אני מתחילה מהרב הנקין. פשוט שהנישואי הערכאות, בסדר? נישואים חילוניים, נקראים לשם אישות, שהרי כך שמם בכל הלשונות, באנגלית civil marriage, שבכללם יש כאן המילה המורה על נישואים. בסדר? הוא אומר, זה שההלכה, כשהיא מדברת על חופה וקידושין, היא מכילה איזשהו סטטוס הלכתי על אנשים, ולזה קוראים חופה וקידושין, לזה קוראים נישואים, אבל שיתוף השם פה הוא משמעותי. יש פה מהות מאחורי זה. זוגיות מחייבת שמתחילה בטקס שהוא פומבי וציבורי שאומרת לכולם אני והוא זוג לכל החיים היא משמעותית להלכה גם אם היא לא נאמרה בשפה הלכתית גם אם הלכנו לסיטי הול בניו יורק זה עדיין משמעותי הלכתית למה? כי יש משהו בזוגיות מחייבת זוגיות מחייבת יש לה דרך אחת החוצה לא משנה מה הייתה הדרך פנימה כשיש את המילה מורה על נישואים, והם מדברים באותה שעה שהוא חפץ בה לאישה, שתהיה קנויה לא לכך ומיוחדת לא, ולא לאחר, בסדר? המוטיב הייחודי, בסדר? בין האיש והאישה בקידושים. ומה שקוראים זה בשם נישואי האזרחים, רצונם בזה שלא נשתתפו בסדר האירוסים או הנישואים באי כוח הדת. בסדר? הוא אומר, נכון, לא היה פה האדם האחראי על הדת היהודית שנקרא בשם רב. עדיין, מה שקרה פה היה תחילת. חיי משפחה, מחויבים, רציניים, ציבוריים, לכל החיים. ולכן הדרך החוצה מהם הוא גט. לא משנה אם היה שם חופה וקידושין או לא. חשוב ממש להגיד שזה דעת די יחיד. בסדר? בדורות האחרונים הוא די היחיד שמדבר ככה, זאת אומרת בצורה כל כך לא מסויגת, שכל נישואי אזרחים חייבים גט. עכשיו, וכמובן ההשלכה מזה, הבעייתית של זה היא מאוד מאוד מובנת. זה אומר שכל זוג שהתחתנו בנישואים אזרחיים צריכים עכשיו ללכת לרבנות ולהירשם לקבל גט. שזה מאוד בעייתי, בעיקר כי יש הרבה אנשים שלא יעשו את זה כי הם לא רוצים, כי זה תהליך קשה מבחינת העולם הרעיוני שלהם, כי הם לא יודעים שהם צריכים לעשות את זה. בסדר? לא כתוב בשום מקום, כאילו אם את רוצה גט אז תתקשרי לנננננה, למרות שלא התחתן. אז או כי הם לא רוצים או כי הם לא יודעים. בסדר? זה לא אם זה דבר רווח. ואז בעצם הפסיקה הזאת יוצרת מצב שהסתובבו בינינו הרבה אפילו לא מסורבות גט כי אף אחד לא ביקש שם גט, בסדר? שלא יודעות על עצמם שהם כאלה וזה כמובן עלול להוביל למזרות שזה הדבר הבעייתי שכולנו ממש מפחדים לזוז בגללו פה בנושא הזה. וממש הקיצון השני, בסדר? זה הרב פיינשטיין שהזכרנו אותו גם בשיעור הקודם אני כל הזמן אומרת פה כמה חשוב לדבר על העולם שממנו מגיעים פוסקים, אז הזכרנו גם את זה בשיעור הקודם, שהרב פיינשטיין, מגדולי פוסקי יהדות ארצות הברית של הדורות האחרונים, אחת המלחמות הגדולות שלו זה בזרמים הליברליים, הוא ממש מנסה להוציא אותם מהיהדות בכל הכוח, כי הוא מרגיש שהם מאיימים על המשך היהדות הנאמנה בעולם. והשאלה שהוא עוסק בה פה, זה על... על נישואים שנעשו, נישואים יהודים, בסדר? שנעשו בטקס שהוא לא אורתודוקסי. עכשיו, זה עוד יותר בעיה. כי טקס שהוא לא אורתודוקסי רק אומר מה הוא לא, לא אומר מה הוא כן. כל האלמנטים ההלכתיים שדיברנו עליהם בהתחלה יכולים להתקיים בו. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אנחנו לא יודעים. בסדר? אנחנו לא יודעים מה היה שם. גם באמת יש את כל המנעד של, של סוגי הטקסים, והוא אומר, הדבר הזה לא חל. לא חל למרות שיכול להיות שהיה שם חתן וכלה וטבעת ואמירה ושני עדים קשרים, בסדר? ולמרות זאת, הוא אומר, האישה הזאת לא נשואה, האיש הזה לא נשוי, בסדר? אין ביניהם את הזיקה המחייבת הזאת. אבל השאלה שלו, בעצם שואלים אותו, יש פה זוג נשוי בדרך לא הלכתית, עכשיו היא שואלת אם היא צריכה, והוא לא מוכן לתן לגט, מה עושים? אז הדרך הפשוטה שלו היא להגיד, פשוט לא צריך. כאילו אם אתם יכולים למצוא אותו ולהשיג ממנו גט, אז כדאי. אם לא, הכל בסדר. כאילו אין עניין להילחם על זה יותר מדי. ולכן, אם היו אנשים קשרים, הייתה צריכה גט מטעם חזקה, אין אדם בועל בעילתו בעילת זנות, זוכרים? וגמרו, בעלו לשם קידושים, וכשאפשר, יש להצריך גט גם באנשים שאינם שומרי תורה. כמו שנוהגים, אנחנו להצריך גט. אבל אם אי אפשר להשיג גט והיא עגונה, נראה שיש לסמוך על הריבה שפסקו כבתי הרמה והמחבר, ובאלו שמופקרים לעבור את איסורי תורה שאין בהם חזקה זו, והוא כזנות בעלמה שאינה צריכה גט. אבל במופקרים לעבור על כל איסורי התורה ונוהגים כנוכרים, ודאי מופקרים לאיסור זנות של כל העריות, וכל שכן לאיסור פנויה ואין צריכים גט מדינה. בסדר, עכשיו אני מדלגת שנייה על, על השפה הקשה שלו, בסדר? ואומרת, הוא חוץ מלהגיד, להצביע עליהם ולהגיד הם מאוד 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 לא בסדר, הוא ממש יוצר סטנדרט שונה, הלכתי, בסדר? עכשיו, אם נחזור שוב לשיעור הקודם, בשיעור הקודם כל הזמן דיברנו על זה שבעצם עליי ועל הבן אדם שלי ידי, מבחינת ההלכה חלים את אותו סט כללים, גם אם מבחינתי ומבחינתו הוא לא חל, בסדר? בן אדם שלא מקבל לעצמו מחויבות של תורה ומצוות, ואני, ההתנהגות שלנו בעולם היא שונה, מבחינת ההלכה הציפיות מאיתנו הן אותן ציפיות. אז פה הוא אומר, לא, הציפיות הן לא אותן ציפיות, בסדר? מי שעולם המשפחה והזוגיות שלו, התפיסה של המשפחה והזוגיות, היא לא כמו התפיסה ההלכתית של הרב פיינשטיין, אז הוא לא צריך גט, בסדר? ולכן למעשה השתדל כפות תורתו למצוא הבעל ולהשיג ממנו גט, אבל אם אי אפשר להשיג גט מהבעל, יש להתירה לאלמה בלא גט. בסדר? עכשיו, שוב, אמרנו, הפחד הגדול פה הוא פחד שהרב פיינשטיין פשוט מדלג עליו. אומר, אוקיי, בסדר, לא צריך. כאילו, אז תסתובב מי שהיא עם צורך בגט מעל הראש שלה? לא, אין צורך בגט. והוא לא מתייחס כל כך למה שקורה אחר כך. בסדר, דיברנו על זה שהריבש מדבר גם על החיים שאחרי חוץ מהטקס, אז הרב פיינשטיין בכלל לא מתייחס פה לנקודה הזאת. כן.
לגבי זה שהוא לא מצליח גט, פרקטית, לסוג אנשים שהוא לא מצליח גט, זה לא ישנה משהו. וזה שאומר שבאופן תיאורטי, כאילו, מעל הראש למרחב בצורך לגט, על הסוג אנשים שהוא מדבר, זה לא מעניין. אז כאילו...
הבעיה היא, זהו, עכשיו, מה כל כך מפחיד במזרות?
הוא לא באמת עשה משהו.
מה כל כך מפחיד במזרות בעצם? שזה מין סטטוס כזה שלא משנה לנו שום דבר, נכון? זה לא, לא רואים על הבן אדם שום דבר, אבל אסור להתחתן איתו. 10 דורות אסור להתחתן איתו. עכשיו נכון, משפחה שלי התמעה נתמעה, ובסוף זאת הדרך הראויה להתייחס לסיפור הזה, אבל אין השפעה אולי על הזוג הספציפי, שלא מעניין אותם, לא חופה וקידושים כתב משה וישראל, ולא גט כתב משה וישראל, פשוט לא מעניין אותם, אבל מה קורה עם הילדים שלה עוד שנתיים? זה הדבר שמפחיד את כולם נורא. א', הכל יכול לקרות, וכמו שיש יציאה מהדת, אז יש גם חזרה אל הדת, וכאילו, אבות אכלו בוסר ושיניהם בניתי כן על הסיפור הזה של המזרות, זאת השאלה הגדולה, מה עשו ילדים המסכנים האלה, או לא חתו לאף אחד. עוד לפני שהם באו לעולם, יש עליהם כזאת חותמת. אבל הבעיה היא שהיום, איך שהדברים האלה מתקיימים במדינת ישראל, בגלל הקשר בין דת למדינה, שאמרתי שלא ניכנס אליו, כי אין לנו המון זמן, אבל אני חייבת לשים פה משפט על זה, זה החיבור בין הבירוקרטיה של משרד הפנים והבירוקרטיה של הרבנות היא הרסנית לסיפור הזה. כי אין דבר כזה, משפחה שנתנעה נתנעה, אין דרך להתאמה. עכשיו, גם אם הייתה דרך, זה לא רק שאין דרך להתאמה, הרבנות עושה מאמצים אקטיביים כדי שלא יהיה דרך להתאמה. בסדר, יש רשימות שחורות של ממזרים ויש רשימות שחורות של נשים שנשואות, בסדר? לא משנה שהם פשוט גרו עם בן זוג לפני 10 שנים ולא קרה שם שום טקס והם פשוט המשיכו הלאה בחייהם והייתה שם איזושהי נקמנות בפרידה והאיש בא לרבנות ואמר היא גרה איתי 10 שנים, היא חייבת גט, לא רוצה לתת לה. בסדר? אנשים, זה ממש, כאילו, חשוב שכל האנשים בחדר הזה ידעו שזה ממש מסוכן, באמת. זה צריך ממש מאוד מאוד להיזהר בכל התחום הזה של חופה וקידושים משני הצדדים, כי אף אחד לא רוצה להיות בצד שנפגע, אף אחד לא רוצה להיות בצד שפוגע, ויש לזה פתרונות מניעתיים היום של הסכמי קדם נישואים וכל מיני דברים כאלה, אבל בסוף הסטטוס היום הוא קריטי. כי זה באמת, זה יוצר בעיה אמיתית שהרבנות רק מגדילה ומעצימה ומייצבת, כאילו, אבל גם בעולם שלפני הבירוקרטיה הזאת זה בעייתי. כי יש את הדור הבא ולא תמיד להתאמע זה כזה קל, בסדר? אנחנו רוצים מאוד מאוד להימנע מיצירת הסטטוס הזה. כשהוא מגיע, יש דרכים פנים הלכתיות להתמודד איתם שהיום אף אחד לא נוקט בהם, אבל גם לפני שהוא מגיע, אנחנו מאוד רוצים להיזהר ממנו. סליחה. ונעבור לניסיונות לפתור את הסיפור הזה. שזה שני ניסיונות מאוד שונים, שמתמודדים עם תופעות מאוד שונות, ולכן הם גם משתמשים בכלים הלכתיים אחרים. מי שהיה בשיעור שלי באלול, אז אני מצטערת, אבל זה מקורות שחוזרים על עצמם, זה פשוט סוגיה שחשוב מדי להתמודד איתה, והיא מראה, היא מראה דברים ממש חשובים מהעולם הזה של פסיקת המזרח. ויש לנו שתי סוגיות, היסטוריות וסוציולוגיות שונות, ושני פתרונות שונים, אבל שניהם הם כלים הרבה יותר רדיקליים ממה שההלכה היום מאמצת, פחות או יותר אבל מאותה תקופה. אנחנו מדברים על סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. הראשון הוא במרוקו, בסדר? הרב אלקלעי, הוא יושב בירושלים ושואלים אותו ממרוקו. רבני מרוקו נתקלים הרישום של הנישואים עובר למדינה, בסדר? מהקהילות למדינה, אפשר להתגרש במדינה, והם נתקלים במלא זוגות שמתגרשים, מתחתנים כדת משה וישראל, בסדר? מתגרשים במשרד הפנים המרוקאי, והם ממשיכים בחייהם כרגיל, אבל הם כן עדיין חלק מהקהילה, הם פשוט לא חשים צורך לעבור, אמרנו, גט זה תהליך ארוך ומורכב, והם לא חשים צורך לעבור בזה, בעיקר מתוך תפיסה חופשית יותר של החיים. כאילו, אוקיי, בסדר, התגרשנו, מה עכשיו צריך? גם גט וגם גירושים אזרחיים, בשביל מה? וכמובן זה יוצר בעיה חמורה של אשת איש שלא מקבלת גט. ורבני מרוקו שולחים שאלה לרב אלקלעי, שהיה רב במרוקו, אבל באותו זמן הוא יושב בירושלים, שאומר אותו, מה אפשר לעשות עם הדבר הזה? והוא יוצר, גם הרב אלקלעי וגם הפתרון שנראה אחר כך של רבני מצרים, הם פתרונות, אמרנו קודם על הסכמי קדם נישואים, שזה פתרונות מניעתיים, בסדר? אבל חוץ מזה שהם מניעתיים, שהם מראש, הם גם חלים רק על מי שחותם עליהם. בסדר, אם כל העולם יחתום על הסכמי קדם נישואים, אז באמת התופעות של סרבנות גט והגינות ירדו, פשוט כי זה לא יהיה דבר ששווה לעשות אותו, בסדר? אבל הפתרונות שאנחנו מדבר עליהם עכשיו, הם פתרונות שחלים גם על מי שלא בחר מהם. בסדר, הם פתרונות לא וולנטריים, הם פתרונות של המערכת. כשהם מסתכלים פנימה, אומרים, יש פה בעיה קריטית במערכת, אנחנו נשתמש בכלים של המערכת כדי לפתור אותה. ואנחנו הבאתי את ההקדמה של הרב אלקלעי למה שנקרא קונטרס האגונות, פשוט הוא כותב פה נורא יפה על החשש שלו מלגשת לדבר הזה, אבל על החושה שלו שהוא לא יכול להימנע. זה שאלת הדור, אני לא יכול לא לגעת בזה, זה מפחיד אותי נורא, זה נפיץ, אבל אני חייב לדבר על זה. והוא כותב ככה, אני במקור 4. ואיך אבוא בגבורות, להתעסק בטיב גיטים וקידושים החמורות, לגלות נסתרות, זכלתי בעירה. אך בזאת, נפשי שמתני, ורוח בטני הסיקתני, ומעיל קנאה העתני ואומר אורה. בסדר, אני מקנה לעולם ההלכה, אני חייב שהוא ימשיך לעמוד, אז אני עושה פה מעשה. כל קורא מה, התוכל להתאפק באיזימה, פרצות בישראל ואין חומה, חסור עם 11, חסר פה משהו, אני יש תחושה של כשל בתוך המערכת, שאני חייב לגשר עליו, חייב למצוא לו פתרון. אזור לך כגבר חלציך, וצלע יש הבנות עמך, השם אלוקיך ירצך ויהיה לך לעזרה, הוא יהיה עם פיך ויגל עיני שכלך, נפלאות מתורתו יראיך, איזוהי דרך ישרה. ובכן אמרתי כי השם ייתן חוכמה, מפיו דעת ומזימה, נותן לפתאים עורמה, צינה וסוחרה. כאיש נדהם יצאתי לשוטט בים התלמוד, אנה ואנה, כי ממנו יצד, ממנו פינה, נמצאת בר חפץ, צפן צנינה, התסקה באדמה. בסדר, יש מתחת לשמיים ומתחת לאדמה, נמצא פתרונות בכל פינה שאני אצליח. לבוא עד גנזי הפוסקים מלאי זיו ומפיקים, חוקים ומשפטים צדיקים, משפט השם ברא, מצוות השם ברא, בבית לחותם חיפשתי באוצרות ובחדרי משכיותם פשפשתי, הרבה ימים ולילות יגעתי כחשיכה כאורה. ואחר לימוד גדול, ועיון נמרץ ושקידה רבה, השגתי בזה המצאה חדשה. אשר היא תיקון גדול, לעצור ולגדור בפרצות בנות עמנו, בסדר, הבעיה היא של נשים, כבר, זה כבר פעם שנייה שהוא אומר את זה, אבל זה גם ברור. זאת אומרת, גבר שניסה כדת משה וישראל ואז התגרש בערכאות, בסדר, במשרד הפנים, אין לו שום בעיה, הכל בסדר, הוא ממשיך בחיים והכל קשורה. בסדר, יש לנו חרן דרבנו גרשום על, על לשאת שתי נשים, אבל בטח שההשלכות שלו לא חמורות כמו על, על נשים. לגדור בפרצות בנות עמנו, לבעל תאמר נא עוד נואש, כי קצור קצרה יד חכמנו מלחתור חתירה מתחת כיסא כבודם. לפתוח לנו פתח תקווה שבו ניכנס וכציפור נמלטה מתח, נמלט על נפשנו לבד נלקט בכבלי העיגון המר והנמהר, וזה עניינה. בסדר, הנה הפתרון שמצאת. הנה, כאשר ייגמר בין החתם והקלה, מעשה נישואי המאיר, בסדר, המאיר, ראש העיר, הרקעות החילוניות, כנהוג, ויבואו לעשות הניסויים על פי דברי תורתנו הקדושה תתעלה, בסדר, גם הדרך פנימה הייתה כפולה, היה גם וגם. קודם שיברכו ברכת האירוסים, יעמוד החתן לפני שני עדים קשרים, ויצווה לדייני הגט, הידועים באותה העיר ובמחוז, או אפילו שלא בפניהם, שהוא נותן להם רשות לכתוב ולחתום ולתת גט לאשתו בעת שתצטרך לו, ביום שהתגרשו בערכאות ואילך. בסדר, עוד לפני הקידושים, כולם, אבל סליחה, טעיתי, אמרתי קודם ששני הפתרונות האלה הם מחייבים את כל המערכת, זה לא נכון. הפתרון הזה של הרב אלקלעי הוא רק למי שיעשה אותו. וזה חשוב כי למרות שבסוף מי שמממש אותו זה הסמכות הדתית, והסמכות הדתית היא זאת ששאלה אותו והיא זאת שתעשה מה שהוא אומר, זה חשוב כי בסוף אפשר גם לפעול מתחת, בסדר? אפשר לעשות דברים שהממסד הדתי לא מגיע אליהם, וזה זוגות שיהיה להם בעיה, שתישאר להם בעיה. אז לפני ברכת האירוסים, החתן עומד מול שני עדים קשרים ואומר לדייני הגט, אם if it comes to it, כאילו אם זה מגיע לנקודה שבה צריך, אז אתם נותנים גט בשמי, אם אני לא מוכן. ויכתוב הבעל כל הדברים בכתב ידו, ויחתום שמו בו בפני העדים כנל, עם תנאי דיניו ומשפטיו, או ביד אחד מקרוביה, עם הכתובה להיות שמור אצלם בעת שתצטרך לו. ואז כאשר יבואו לידי פירוד ויגרשו מהערכאות ונתפרדה החבילה, וסירב הבעל ולא רצה לתת לאשתו, לא רצה לתת גט לאשתו כדת יהודית, ומגמתו להגנה כל ימיה, ואין לאל ידע להשיג הגט ממנו בשום אופן, אז תלך היצע אישה אצל דייני הגט, ותראה להם כתב יד הבעל, והעדים שבידה, שבו ציווה להם לכתוב וליתן לה גט כריתות כנל. והדיינים מהם יישאו ויתנו בדבר. ואם ראו שאי אפשר להם להביא הבעל לפניהם לתת גט לאשתו כדיני תורתנו, אז הרשות נתונה בידם, על פי הדין, לכתוב לה גט כריתות ולתנו לה. על פי מאמר וציווי הבעל, ככתוב בכתב ידו וחתימתו כנזכר, ותהיה מותרת בו לכל אדם. ואחר שתקבל האישה גיטה כנזכר, יכתבו למעשה בית דין שנתגרשה בגט כשר מבעלה. פלוני בן פלוני, בסדר? הוא בכלל לא היה שם, אבל מעשה בית הדין אומר, קיבלת ממנו גט. על ידם כדיני תורתנו להיות ראיה ביד האישה. והתיקון הזה שורשו פתוח אלי מים מימי ים התלמוד, והפוסקים הראשונים והאחרונים זה, בסדר? אני מצחיק להשתמש במילה הזאת בהקשר הזה, אבל אני מאגן את עצמי ב אחורה וקדימה ולרוחב בים התלמוד, בסדר? זה פתרון שהוא עמוק ב כאילו לגיטימי מאוד, אשר בית ישראל נכון עליהם כמו שהבאר, וזה החילי בעזרת השם, צורי וגואלי. עכשיו, דיברנו קודם על זה שגט זה מסובך. גט זה מסובך גם כי הפרטה ודקדוקיו הוא דבר קשה, אבל גם כי הוא תלוי לגמרי ברצון האיש וברצון האישה, בסדר? באמת הבעיות הן על צד אחד, אם אין, בעיקר. אבל שני הצדדים יכולים לסרב, בסדר? אם אישה לא מוכנה לקבל גט, אז גט לא יינתן. ופה הרב אלקלעי פשוט מוציא את האוקס של הסיפור הזה. הוא אומר, הוא לא מוכן לתת גט, זה ממש לא משנה, ייתן גט בשמו. בסדר, אבל זה מחייב את ההסכמה של ההתחלה.
כן, זה גם מחייב שהם יתגרשו במדינה.
בעקוב.
כן, כן. אבל אז לא כל כך הייתה אפשרות אחרת. כאילו, לא היה כזה להיפרד ולא... כאילו, שוב, אנחנו מדברים על התפר בין המאה ה-19 למאה ה-20, זה לא היום.
וחלה לברוח.
נכון, נכון. אבל זה לא הבעיה שהם התמודדו איתה, הם לא התמודדו עם גברים נעלמים. אנחנו תכף נראה איך מתמודדים עם גברים נעלמים. הם לא התמודדו עם גברים נעלמים. הם התמודדו עם גברים שאין להם, כאילו אין להם ראש לעשות גם וגם. התגרשו וזהו. כאילו, התגרשו בבית משפט, מספיק. אז זאת הדרך להתמודד עם זה. מין הרשאה לתת גט ממישהו אחר, שמה שזה מוציא את העוקץ זה מהסירוב, לא מההיעלמות, בסדר? והפתרון הבא שנדבר עליו הוא פתרון של רבני מצרים. נכון, נכון, אנחנו בכלל לא נעסוק בפתרונות כאלה, בעיקר כי זה יוצר פחות נזק, מבחינה הלכתית. לכן השאלה היא פחות גדולה. כי אין דבר כזה ממזרות עם הגבר נשוי. הבעיה שהממזרות מתחילה כשהאישה נשואה.
לא, אני מתכוונת שהאישה נשואה, אבל היא לא מבקשת כסף, לא שהיא עכשיו הולכת.
כן, נכון, זה פותר בעיה. את צודקת, הדבר הזה, הפתרון הזה של הרב אלקלעי פותר בעיה פנים קהילתית. של אנשים שיש להם רצון להיות בפנים, אבל זה יותר מדי מסובך, בסדר? אנחנו היום, בסדר? כשזוג נכנס למסלול הקלאסי של חופה וקידושין במדינת ישראל, הוא הולך לרב שרושם אותם במשרד הפנים. בסדר? אין צורך ללכת גם וגם. זה הבירוקרטיה המשותפת. עכשיו דיברנו על הבעייתיות שבזה, אבל בסוף זה גם עושה לנו את אותו וי. ללכת גם וגם וגם וגם, אפשר לשמוע את זה על אנשים שמתחתנים בארצות אחרות, או אנשים שמוצאים פתרונות שהם לא הרבנות בארץ, זה בא לגן בירוקרטי. וזה הסיפור, זה לא איזה... ולכן גם הכלי ההלכתי שהוא משתמש בו, זה לא הדבר הכי רדיקלי בעולם. בסדר, לתת הרשאה לגט, שליח לגט אנחנו יודעים שיש. בסדר, המשנה מדברת על זה, זה לא צעד מאוד מאוד רחוק. להגיד, אני ממנה מישהו לעשות מעשה הלכתי בשבילי, זה דבר שאנחנו מכירים.
למרות שזה לא פשוט להכניס אוטומציה בתהליך, זה מטרתו להגנה כל ימיה, כאילו...
נכון, נכון. גם אם האיש... דיברתי קודם על המקרה שהוא לא בחדר והוא אומר, זה ניתן בשמו. גם אם הוא פה בחדר ואומר, לא, אני לא מוכן, זה לא משנה. בסדר? זה בדיוק הסיפור, הוא מתמודד עם סירוב או חוסר רצון, הוא לא מתמודד עם הגינות. בסדר? כן, זה כאילו, זה מה שאני אומרת, זה מין, מבחינת רדיקליות, זה מין מקרה ביניים. זה לא הכי רדיקלי בעולם, אבל זה גם לא כזה מובן מאליו, להגיד, אפשר לתת גט למרות שהגבר לא רוצה.
יש פשוט גם יש עוד עניין שזה כאילו בארץ פחות, אבל שאנשים משתמשים בגט כדי לסחוט דברים אחרים בנישואים בגירושין האזרחיים, או
זה קורה המון גם בארץ, כן.
אני לא יודעת, כאילו למשפחה שלי יש חברה מאוד טובה שחצי שנה הייתה גרושה כאילו מזה אזרחי, וכאילו עדיין סרבת את גט וניסיון לקבל עוד דברים או כסף או כאילו עניינים, וזאת מורכבות שזה פותר. כלומר, כן. להגיד שברגע שהחלטתם להתגרש, אז כאילו מפרקים את כל העסק ואתם לא יכולים לשחק על שני הדברים, זה קריטי, זה ממש חשוב.
נכון, זה... בסוף אנחנו מדברים פה על הצד הפחות נעים בזוגיות, בסדר? במאבקי גירושים יוצאים הרבה פעמים הרבה מאוד רגשות שליליים, ומה שהם מנסים לעשות פה זה להגיד, זה טבעי, זה הגיוני, זוגיות שמתפרקת זה דבר כואב, אנחנו רוצים להגביל את ההשלכות של הדבר הזה על הסטטוס ההלכתי של האנשים. בסדר, אין דרך להימנע מרגשות קשים בתהליך גירושים, זה דבר קשה. זה נכון, וכדאי לעבור את זה עם הרבה מאוד ליווי רגשי, אם חלילה זה קורה. אבל בסדר, אפשר להתפוצץ מבפנים ושיהיה מאוד מאוד קשה, ועדיין לא להשפיע על הסטטוס ההלכתי של בן אדם אחר. כן.
זה פתרון ממש ממש
חזק,
זה
נשמע
לי יותר חזק מהסכמי
כתב ישראל, ומה
שאנחנו עושים פה בארץ ולהגן על עצמנו.
נכון. זה מה שאמרתי, זה פתרון ביניים מבחינת הרדיקליות שלו, הוא יותר חזק מכל מה שמישהו יעשה בעולם ההלכתי שלנו היום, לצערי. אז אני יכולה להגיד שההסכם של מרכז צדק לנשים, נדמה לי, אני לא סבורה על זה, יש הסכם שנקרא הסכם המשולש, שאחד מהמרכיבים שלו מאוד דומה לזה. בסדר? והוא באמת ההסכם שמבחינה, כאילו הוא עוטף את כל הפתרונות שאפשר היום. מבחינת המיינסטרים ההלכתי
המקובל.
כן, אבל זהו, הבעיה היא שהיום הסיפור הזה של הביורוקרטיה שדיברנו עליה, של דת ומדינה, שכאילו הנישואים האזרחיים, הקידושים כדת משה וישראל, מפעילים נישואים אזרחיים, בסדר? הם גם מפעילים זכויות שמקבלים מהמדינה, וזה חלק מהבעיה, שמי שלא יכול או לא רוצה, לא מקבל את הזכויות האלה. מי שלא יכול או לא רוצה קידושים כדת משה וישראל, לא יקבל גם את הזכויות של זוגיות אזרחית רגילה, שזאת אחת מהבעיות, הפחות קשות, אבל אחת מהן. אז יש את הפן האזרחי, הוא פשוט מחובר אוטומטית לצד הדתי.
כן, אני לא חושבת שהוא, כאילו, אני לא יודעת, אבל אני תוכל אם הוא היה אומר שזה, כאילו, שאפשר את הגט הזה, התנאי, כשהוא לא נמצא שם, אם הוא לא היה קודם מתגרש אזרחי.
אפשר למצוא לזה חלופה כמו, לא יודעת, מכתב, אני רוצה להתגרש, בסדר?
כן, אבל
היום
שמישהו מסרב לתת גט, הוא לרוב לא אומר בשום צורה, אני רוצה להתגרש, אבל אני עדיין מעניין את הכי
חדים. הרבה פעמים, כן, שוכר דירה במקום אחר, יש לו זוגיות חדשה עם ילדים חדשים. אמירה מפורשת, את לא תקבלי ממני גט כל החיים ויש לי חיים אחרים, זה מקרים שקורים. בסדר? שלא עלינו ולא עליכם, כן, אבל זה לגמרי קורה. כאילו, עדות מוחלטת לחיים שהם לא איתה, ובכל זאת הגינות. זה המקרים הכי קשים, בעצם. כן. עוד שאלות? מעולה. אז ניגש לפתרון הבא, ואיתו נסיים, שהוא הפתרון, אני חושבת, הכי מרחיק לכת שאפשר להשתמש בו. גם כי הוא משתמש בכלי הלכתי יחסית רדיקלי, וגם כי הוא נורא נורא רווח. זאת אומרת, הם תכף נראה, מה שרבני מצרים עושים, זה מכילים פתרון גם על מי שלא מעוניין בו. כאילו אומרים, הנישואים כדת משה וישראל, בתחום סמכותנו, שזה מצרים, הם מהיום משהו אחר. מה זה המשהו האחר הזה? נכון, אמרנו שצריך, יש את התנאים הבסיסיים לחופה וקידושים. אז בוא נראה, בסדר? עכשיו, שנייה על המציאות ההיסטורית שהם מתנגשים בה ומנסים לפתור. מצרים, בדיוק בתקופה הזאת, בתפר בין המאה ה-19 למאה ה-20, היא ציר מסחרי נורא 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 חשוב, בסדר? מתחילה להתעורר עם הרכבת ועם השלטון הבריטי ועם, בסדר? כל מיני תמורות היסטוריות וסוציולוגיות שמתנגשות שם, וזה נהיה ציר כלכלי נורא חשוב, ויש מלא הגירה. חלק ממלא ההגירה הזה, גלי ההגירה האלה שעוברים על מצרים, הם גלי הגירה של סוחרים יהודים אירופאים שמגיעים למצרים. בסדר? זה גל הגירה מאוד מאוד ממוקד סוציולוגית, זה גברים צעירים יהודים שהם עשירים או מנסים להתעשר, בדרך להתעשרות, ומצרים היא תחנה בדרך שלהם. בסדר? בדרך המסחרית, בדרך להגיע לכסף הגדול. והם מגיעים, רוצים לישון, כמו שהיום נלך לתאילנד, אז נכיר את הבית חב"ד, בסדר? אז הם מגיעים לקהילה היהודית ונכנסים ומתקבלים שם אירוח מאוד מאוד לבבי. אבל הם מגיעים לקהילה שהיא מאוד הטרוגנית מבחינה גילאית, בסדר? קהילה של משפחות, וגם נערות צעירות, והם רק גברים צעירים, שהמחשבה שלהם על משפחה וחיים משותפים היא לא אותה מחשבה של הנשים הצעירות המצריות המקומיות, בסדר? היהודיות המצריות המקומיות, ויש שם התנגשות של חיים, התנגשות של דרכי חיים מאוד מאוד שונות, כשלהם ברור, לגברים הצעירים האלה, ברור שהם לא נשארים שם, שזה תחנה בדרך שלהם, שהם רק מחפשים דרכים ליהנות מהחיים בינתיים, והנשים הצעירות האלה שמגיעות מחברה הרבה יותר מסורתית ועם מבנה משפחה אחר לגמרי בראש שלהם, אומרות, מה זאת אומרת, אנחנו לא, שום דבר לא יקרה פה עד שנתחתן, אז הגבר אומר, אוקיי, הנה, טבעת, הרי את מקודשת לי, כדת משה וישראל, אופ, הנה, אנחנו נשואים, הכל בסדר, הם שוכבים, והוא בורח, כי מבחינתו, אותו לא מעניין שום דבר, זה לא מה שהוא באמת חיפש את המין החד פעמי הזה, הוא עבד עליה, כי מבחינתו זה היה הדרך להשיג את מה שהוא רצה. היא אמרה, מה זאת אומרת, הוא התחתן איתי, אז בסדר, אז הכל עכשיו בסדר ומותר, ונשארת לבד. וזה בעיה מאוד מאוד רווחת, בסדר, יש מאות נשים כאלה, והבעיה הזאת מגיעה לרבני מצרים, והם צריכים להתמודד איתה, עם מאות נשים שנשארות אגונות לגמרי, פשוט כי הם נפלו בפח של יהודים אחרים רשעים שלא... לא, הם לא על אותו עמוד מבחינת ציפיות מהחיים בכלל. ומה שהם עושים זה הם מוצאים פתרון רווח, הם הופכים, כמו שאמרנו קודם, את הנישואים כדת משה וישראל למשהו אחר. אומרים, נכון, חייבים טבעת ועדים ואמירה וזה וזה וזה, אנחנו מוסיפים עוד דרישות. אנחנו מוסיפים עוד כמה דרישות. כדי להפוך את הדבר הזה, כדי להשוות איכשהו את המבטים הכל כך שונים של הגבר הזה והאישה הזאת על חיי משפחה. אנחנו צריכים להגן עליה, בסדר? יש פה צד פוגע וצד נפנה מאוד מאוד ברורים, אנחנו צריכים להגן עליה, אנחנו צריכים לשנות את הטכניקה ההלכתית כדי שלא יקרה המצב. עכשיו בואו נראה מה הם עושים. עכשיו, הם יודעים רבני מצרים שהפתרון שהם מציעים הוא רדיקלי, ולכן הם מתארים מסע מאוד מאוד ארוך של שכנוע קהילות, זה לא מופיע פה, בסדר, זו תשובה מאוד ארוכה, של מסע שכנוע שהם עושים בכל קהילות מצרים, הם הולכים קהילה קהילה בשבתות, בקריאה בתורה, עולים אחרי קריאה התורה בשבת על הדוכן, ובמקום דבר התורה מסבירים את התיקון ההלכתי הגדול שהם עושים, ומחתימים את הקהילה על כאילו, אוקיי, אנחנו מסכימים גם, בסדר? הם משיגים קונצנזוס חברתי מאוד מאוד נרחב בכל קהילות מצרים, כי הם יודעים שמה שהם עושים הוא רדיקלי מאוד, והם חייבים, כמו שאמרנו קודם, הסיפור הזה של מעמד אישי, הוא ממש גבול בין חברה לחברה. הם חייבים שכולם יסכימו איתם כדי שהדבר הזה יחול, וזה מה שהם מכילים. והם גם מתארים את הבעיה, בסדר? מישהו רוצה לקרוא? מקור 5?
האומנם לדאבון לבנינו, עוד לא נסתם הפרץ, ועדיין יש פה פקיעים שלא עלתה בידינו להעלות להם עמוקה. כי הפריצים המסיתים את בנות ישראל להתקדש יבטיחום כי אחר כך ייכנסו עם העין בחופה, בכל אופן, בנות פטיות חסרות דעת. ברמתן, כי נקשרו לבחור המסית, יחשבו עצמם, כי כבר הם קשורים בקשר הנישואים, וימסרו עצמם להם. ומהם שהשחיתו בתוליהם, ומהם שנעברו בידים. והזדים האלה, אחרים לאט את תאוותם הבאמית, מהבנות ש...
נלכדו,
שנלכדו ברשתם. וזניחו והלכו להם ומאסו להם. וצועקים מאלם נעים, ואין ביד בית דין לקופם לגבש. כי נמצאו שם סודיטוס, חוסים בצל ממשלת אירופה. מי מהם אשר הגירושים אסורים איתם בממשלה, שאליהם חוסים בצלמה, ובאשר מצד ממשלתם לא נוכל לחוק אותם, נשמע בכל הכל.
שנייה, אני עוצרת אותך. פריט סוציולוגי פוליטי חשוב ששכחתי להזכיר ונוגע לזה, זה שהרי אמרנו שכל המהגרים האלה, היהודים הצעירים המהגרים מגיעים מאירופה, ובסדר, תפר בין המאה ה-19 למאה ה-20, כל מעצמות אירופה הולכות מכות על האימפריה העות'מאנית שהולכת ונופלת, והדרך שלהם להפגין כוח זה להגיד, כל מי שמגיע מאצלי, אוסטרו-הונגריה, גרמניה, אני אחראי עליו. אני אחראי עליו ולא החוק המקומי, בסדר? אז החוק באוסטרו-הונגרי הוא זה שחל עליו פה, ולכן לקהילה היהודית המקומית יש אפס כוח על הדברים האלה. בסדר? גם אם יתפסו אותם לפני שהם בורחים, אין שום דרך להכריח אותם לתת גט. כן, מי? איתנו כתב סוררת
לכל
מוד.
ויש אשר הממשלות אינם נחשבים בעיניהם הכיבושים לקשר נשואים, ואינם נתפלים לעזר ולא לעובד. ועוד, יש מכשלות יותר גורים, אשר אי אפשר להלפה מהספר, וכבוד אלוהים, כבוד אלוהים אסתר לנו. ועל כן, אלה הבנות אשר נתקדו בראשית זאת ומולדת. הרי הן עגונות, וזאת פתח לתת לתרבות רעה לחמנו אצלנו. ומה בידינו לעסוק בדור הרע של החופש והדור? בנוסף על כל אלה חילול השם, כי כותבי העיתים ללשונות האבים, אשר בארץ לא יסתירו דבר כזה, כאשר קרה לו פעם ולא שתיים. השם ישראל מתחלל לידי זה, כי אין לאומות העולם קשר קידושית כידוע, ועל כן לא מצאו גדולי ונשיאי ויחידי כי נתנו השם עמהם, יחיו עמתם. שום תיקון, החלטי לבאר הרע מקרבנו זולת דור גדר החלטי הפוסק את כל מיני תואבות אנשי רשע כאלה. על ידי הפקרת כסף הקידושים והפקעתם באופן שלא יהיה להם כל מתקדם. אם אלה קידושים עשויים, פקיע צבועים אשר סידרו בהסמכה. כאשר נתבהר בעזרת השם יפרף, ובזה בעזרת השם יפרף, תנות הארץ ותשפט.
תודה רבה. בסדר, אז מה הם עושים בעצם? הם אומרים, יש פטנט הלכתי, בסדר, אחד מהכלים, בארגז הכלים ההלכתי הוא הפקעת קידושים. איך עושים את זה? בסדר, הטבעת שאיתה מקדשים, אמרנו שהיא צריכה להיות שווה פרוטה. עכשיו, מה זה פרוטה? מה זה כסף? בסדר? זה שיש לי שטר בארנק של 100 שקל, זה נייר עם מספרים מעליו. למה הוא שווה סחורה בשווי 100 שקל? כי לי ולמוכר שימכור לי את הסחורה הזאת יש הסכמה על זה שהכסף שווה משהו. בסדר? יש הסכמה חברתית על כסף. ומי שקובע את הערך של הכסף זה בנק ישראל. בסדר? אז בכל קהילה וקהילה יש הסכמה על, בסדר? כשאני משלמת את ה-100 שקל, אני לא משלמת את הערך של זה בדולרים, כי הערך של דולר משתנה בלי קשר להחלטות של בנק ישראל. בסדר? לכל קהילה, לכל מקום עם כסף, יש, בסדר? זה ממש שתי שניות על כלכלה שאני לא מבינה במספיק, אבל לראשי קהילות, בסדר? כסף זה הסכמה קהילתית על ערך, ולראשי קהילה יש יכולת לשחק עם הדבר הזה. בסדר? לראשי קהילה מדינית שהיא מדינת ישראל, שזה בנק ישראל, או לראשי קהילה הדתית כמו פה, בסדר? בקהילת מצרים במאה ה-19-18 לראשי הקהילה הדתית היה כוח אזרחי ממש. זאת אומרת, הם באמת יכלו לקבוע ערך של כסף. זאת אומרת, אנחנו נחליט שהכסף שהטבעת הזאת הייתה שווה בתאריך יום הנישואים, לא שווה שתי פרוטות. וזה לא שאנחנו נצטרך פה עכשיו גט, להכיל ולמצוא את, למצוא את האיש הזה שברח או להכריח אותו כשאנחנו... לא צריך גט בכלל. זהו, הפכנו את האישה הזאת לפנויה מלפני, בסדר? שזה פתרון שגם לא הופך אף אחד לגרושה, ולכן אחר כך יש עליה הגבלות של כהן וכולי, וגם לא מצריך שום הסכמה מצידו. עכשיו, מה הפטנט הזה של הפקעת קידושים? המקור שלו הוא כבר במשנה, בסדר? מי ששולח שליח לבטל את השליח הראשון שהוא שלח עם הגט, הוא עשה שלא כהוגן, בסדר? הוא שיחק עם החוקים של חופה וקידושים לא כמו שצריך, אז חכמים עשו לו שלא כהוגן והפקיעו את קידושה. בסדר? הפכו את מה שהוא אמר לחסר משמעות. את האמירה ואת הזה שהם דיברנו על זה קודם, שהם כמו הם כניסת שבת, בסדר? בארבע ושתי דקות הדלקתי גפרור ולא קרה כלום, בארבע ועשר דקות הדלקתי גפרור ואני חייבת קרת. בסדר? אז כשחתן וכלה עומדים מתחת לחופה והיא רוצה והוא מקדש, הם מכילים על עצמם סט חוקים, סט כללים, סט מצוות, שהעבירה עליהם היא קרת. בסדר? עכשיו, לא קרה שום דבר בעולם, קרה מין איזה משהו קוסמולוגי כזה, אבל חלק מהתנאים שהדבר הקוסמולוגי הזה תלוי בהם, זה גם הרצון שלו ושלה, ושהם יהיו על אותו עמוד מבחינת מה שהם רוצים, אבל גם ההסכמה, בסדר? הרי את מקודשת לי בטבעת זו, כדת משה וישראל. מה זה כדת משה וישראל? זה תלוי במה שחכמים של כל דור אומרים. בסדר? עכשיו, שוב, זה מאוד מרחיק לכת מה שאמרתי עכשיו, אבל הרבני מצרים בדיוק בזה הם משתמשים. אומרים, הדבר הזה הוא לא על דעתנו. ניסויים שמתחילים בשקר, ניסויים שמתחילים בניצול, הוא לא על דעתנו, אנחנו נפקיע את הקידושים, נפקיר את הכסף, וככה נעיין את הדבר הזה עוד לפני שהוא קרה, אם הוא לא נעשה באחד מהתנאים האלה, שהתנאים הם מניין של עשרה, בסדר? עכשיו, אנחנו יודעים שגם ככה צריך מניין של עשרה בחופה בשביל הברכות, אבל הם אומרים, בלי זה זה מעכב, זאת אומרת, בלי זה הקידושים לא חלים, אישור של ראש בית הכנסת או הדיין המקומי, ורישום בספרי הקהילה. בסדר? שזה שלושה דברים שנועדו מאוד מאוד להרתיע, גם להרתיע, בסדר? גבר שלא רוצה חיים משותפים, לא יעבור את המשוכות האלה, וגם למנוע בסוף מצב, אז אם הוא כן עבר אותם ונעלם בסוף, אז היא לא צריכה גט, היא פנויה מראש. עכשיו, זה באמת פתרון רדיקלי הלכתי, שלמרות שהוא נמצא כבר במקורות מאוד מאוד מוקדמים, מאוד מהססים מלעשות בו שימוש פרקטי הלכתי בעולם, אבל זו דוגמה שאפשר לראות איך יש בעיה חברתית מאוד מאוד משמעותית, אבל ההתגברות עליה היא לא רק פותרת את הבעיה, היא גם חוזרת למהות. היא אומרת, הסיפור הזה של נישואים, של זוגיות ממושכת ומחייבת ומכבדת, שהריבה שדיבר עליה, בסדר? אם אנחנו חיים ביחד בצורה פומבית בזוגיות, אז היא חייבת להתחיל ממקום שוויוני, שוב, לא ממקום של איזה משכורת מכניסה יותר לחשבון בנק ומי עושה יותר עבודות בית. שוויוני מהמקום של מה אנחנו רוצים מהבית הזה, איזה בית אנחנו פונים פה ביחד. ואם מה שקרה פה זה לא בניית בית, אז אין שום סיבה שהאישה הזאת תשלם מחיר.
אבל לצאת הפתרון הקל, כאילו, בטח שזה מגיע בדיעבד, כאילו אחרי שהגירושים כבר התפוצצו, לבוא ולהגיד, זה לא היה על דעתי בכלל, לא הייתי בסיטואציה, אז תבטלו, כאילו, קצת הגעת למסיבה מאוחר, כאילו, אם זה לא היה על דעתך, והקידושים האלה לא בסדר, אז איפה היית שהם התחתנו לצורך העניין? כאילו שם...
אז זהו, התנאים שהם נותנים פה, זה תנאים שנמצאים בנקודת ההתחלה. מה התנאים? התנאים זה שבחופה עצמה יהיו 10 אנשים, יהיה מניין, שהרב או הזה יאשר.
אבל מתי הדיין מפעיל את הכללים
האלה? אבל הם נמצאים שם כבר מההתחלה.
אבל
זה לא מפעיל. נכון. צריך להתמודד עם בעיה כשהיא צצה, אין מה להתמודד עם בעיה כשהיא לא צצה.
לא, אבל יותר מזה, כשהם החליטו לבנות בית ביחד, היה ביניהם שוויון בזוגיות. כאילו, נראה לי שקשה להגיד, אני לא מכירה לצערי, כאילו, לשמחתי לא מכירה ברמה אישית, אבל יש המון נשים שאני... קשה לי להגיד שכשהם התחתנו אמרו, אם יתגרש, אז הוא ידפוק אותי. כאילו, נראה לי שכשהם עמדו מתחת לחופה, הם בנו בית בזוגיות, כדעת משה וישראל, על דעתם שזה יהיה זוגיות טובה. וכשזה התפוצץ, אי אפשר להגיד רטרואקטיבית, כשאמרנו שם זה בעצם לא הזוגיות שאלה התכוונתם שהם.
ברור, ברור, אבל שני דברים יש לי להגיע על זה. א', שזה מאוד חשוב להחזיק גם בנקודת ההתחלה של הניסויים, את כל התרחישים האפשריים ולהיזהר מהם, כמו שאנחנו עושים ביטוח. בסדר? אף אחד לא עושה ביטוח רפואי במחשבה שהוא יהפוך חלילה להיות נכה, או שיקרה לו משהו והוא יצטרך ניתוח רפואי. ואין לנו, אנחנו שומעים על זה כל חודש. כי זאת האחריות שלנו לחיים, לחשוב על ה-worst case scenario ולהתמודד גם איתו, במיטב היכולת שלנו. והדבר השני, זה שאני חושבת שאומנם אין חוסר שוויון היום בניסויים רגילים שאנחנו מדברים עליהם, כמו שהם מציגים פה, אבל אני לא חושבת שרוב הזוגות שנכנסים בברית הניסויים כדעת משה וישראל במדינת ישראל היום, מודעים למחיר הקשה שעלול לקרות לאישה אם חלילה משהו קורה. עכשיו, זה אפילו לא צריך להיות צירוף. זה יכול להיות אם משהו רפואי קורה לגבר והוא פתאום לא יכול לתת גט, או הפוך, אבל שוב, זה תמיד הפוך, אבל תמיד המחיר על האישה הוא כבד פי הרבה מאוד. אנשים לא מודעים לזה. עכשיו, כשהם לא מודעים, זה קצת בזעיר אנפין מאוד, כמו הדוגמה הזאת של מצרים. בסדר? כי אנחנו נכנסים למשהו, אנחנו נכנסות למשהו שאנחנו באמת לא לגמרי מודעות למחיר שלו. זה כנראה שכן, בצורה אבסורדית כנראה שכן. זה לא להיות תלמידות חכמות, זה בעיה. לא, אבל אם את מודעת, אז את מודעת גם לדרכים שאפשר להתמודד. להפך, להיות מודעת זה נורא נורא חשוב. עוד שאלות? טוב, אני מצטערת שסיימנו בנימה כל כך פסימית, אבל היה לי ממש תענוג ללמוד איתכם, ותודה רבה. ואני חושבת שמה שאפשר ללמוד בעיקר מהתרחישים שעברנו עליהם בכל השיעורים, זה שאין דבר יותר חשוב מהחיבור הזה בין הלכה לחיים. עכשיו, החיבור הזה הוא משתנה לפי החיים, לפי המציאות. זה לא אומר שההלכה משתנה כל הזמן, אמרנו, להלכה יש את הקצב משלה, וזה בסדר להחזיק את הדלתה הזאת כשאפשר, וזה ממש ממש החובה שלנו להתמודד עם ההשלכות והמחירים שלה כשאי אפשר, ולראות איך מתגברים עליהם בכל זאת, מכל כיוון שלא יהיה. אבל כדוברי וכשומרי ההלכה במאה ה-21, זאת השליחות שלנו, לראות איך הדבר הזה מתקיים, כי ההלכה זה איך שאלוהים מדבר איתנו בעולם. יש עוד הרבה מאוד שפות. אבל זאת הדרך שלנו לשמר את הקשר. וקודם כל ללמוד כדי לדעת איך לעשות זה, לדעת איזה כלים. בסדר, יש, הצגנו היום מנעד מאוד רחב של כלים להתמודד עם בעיה. אז גם צריך לדעת את הצד ההלכתי כדי לדעת את מגוון הכלים שיכולים להיות. גם צריך לחיות בעולם כדי לדעת איזה מחירים המציאות יכולה לשלם על זה. וצריך בעיקר לדעת לשלב אותם, לדעת את האיזון הנכון. תהיה לי תענוג ללמוד אתכם על זה. תודה רבה.